שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום יום ראשון, השני לאוגוסט, אני איתן אבריאל.
אני סמי פרץ.
עכשיו, אם אתם עובדים במלצרות, באירועים או בענף התרבות, למשל, מאוד ייתכן שאתם בחל"ת או ללא עבודה, ולכן אתם מתקשים לשלם את תשלום שכר הדירה שלכם. לפי ההיגיון, מדינה שסגרה את הענפים הללו צריכה להכיר באי יכולת של אדם לכבד את החוזה שלו ככוח עליון. אבל משרד המשפטים החליט בדיוק להפך ושלח את הצדדים לכל החוזים הללו למצוא לבד פשרה אחד עם השני. עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, ראיין את ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שקיבל את ההחלטה הזו, והוא יסביר לנו אותה וגם מה יכול לקרות שונה בגל השני של הקורונה.
במקביל למענקים לכל אזרח ובעיקר למשפחות מרובות ילדים ובלי דיון ציבורי, שר האוצר ישראל כץ ביטל החלטה קודמת של שר האוצר הקודם, משה כחלון, והוריד את מס הרכישה עבור דירה שנייה למי שרוצה להשקיע ברכישת דירה. כץ אמר שהוא מעוניין לתמרץ משקיעים ויהודים מחול לחזור לשוק הדיור. אבל איך זה מסתדר עם הצורך לעזור לצעירים לרכוש דירה ראשונה? אנחנו נביא נתונים חדשים של משרד האוצר על רמת ההכנסות של רוכשי הדירות להשקעה בישראל, ונבדוק מה התקנה הזו עושה לאי השוויון.
מחירי הנפט והגז בעולם עדיין נמוכים. רק בשבוע שעבר מסרה מצרים על עוד תגלית גז משמעותית בשטחה, והמחירים של אגרות החוב של קבוצת דלק עדיין מצביעים על חשש לחדלות פיראון מיידית. אז אם כך, כיצד ניתן להסביר את הביקוש הגדול שנרשם היום לאגרות החוב החדשות של מאגר לוויתן ועוד ממשקיעים מחול? ערן עזרן, כתב שוק ההון, יהיה כאן כדי לפענח את הסוגיה הזו ולנסות להסביר מדוע הגורל של ניירות ערך של מאגר לוויתן לא יהיה זהה למה שקרה לניירות הערך של מאגר תמר. אנחנו מתחילים.
שלום לעידו באום.
שלום סמי ואיתן.
הפרשן המשפטי שלנו. תשמע, באמת מאז שהתחיל המשבר, טיסות בוטלו, ואנשים קנו כרטיסים ולא קיבלו את ההחזר. מפעילי חנויות בקניונים הפסיקו לשלם דמי שכירות, צרכנים לא מקבלים מוצרים שהזמינו, אנשים קנו כרטיסים למופעים ולא ראו את המופע וגם לא קיבלו את ההחזר, סוחרי דירות מתקשים לעמוד בהתחייבות למזכירים, אנשים ששילמו לגני ילדים פרטיים רוצים לקבל את הכסף חזרה למרות שהגנים היו סגורים ולא מקבלים, וכל אלה מעוררים את השאלה האם אירוע קורונה הוא כוח עליון, ואם אני יכול להסתתר מאחורי הטיעון הזה ולהגיד, אני לא מחזיר לך את הכסף, זה כוח עליון. משרד המשפטים בדק את זה והגיע למסקנה ש...
שלא. תראה, אתה צודק, אנחנו חווינו צונמי של הפרות חוזים שלא היה כדוגמתו לדעתי בהיסטוריה האנושית, לא רק אצלנו אלא בעולם כולו, ודי מהר במשרד המשפטים הבינו שזה נופל עליהם. באמת מה שעורר את תשומת הלב שלהם זה נושא הסחירות העסקית, כי הדבר הראשון שקרה ברגע שהתחילו לסגור מקומות זה שבעלי רשתות ובעלי חנויות אמרו, אנחנו לא משלמים סחירות לקניונים למשל, כי אנחנו לא יכולים להפעיל את החנות, וזה כוח עליון. משרד המשפטים בא ואמר, תראו, אם אנחנו נגיד שזה כוח עליון, אם אנחנו נתערב באופן חד ערכי לכיוון כזה או אחר באופן ודאי, זה בהכרח יהיה התערבות לא צודקת. כי עולם החוזים הוא עולם מורכב, לפעמים אתה חלש, לפעמים אתה חזק, הקורונה משנה את יחסי הכוחות בתוך החוזים, ולכן החליטו בעצם להגיד לאנשים, תשמעו, הדבר החכם ביותר שאתם יכולים לעשות, ושאנחנו יודעים להגיד לכם לעשות, זה תדברו אחד עם השני ותנסו לפתור את הבעיות ביחד, ותשתדלו לקיים את החוזה. אם לא כמו שכתבתם, אז בקירוב.
אבל זה נראה מבחוץ כמו איזה התחמקות כזו, כאילו שהם באים ואומרים, בוא אני עכשיו אכנס לכל החוזים האלה, אנחנו לא נצא מזה. אז תן להם שישברו את הראש.
יותר מזה, כפי שאני רואה את זה, בסופו של דבר, כשאתה אומר את זה, ועל סמך הדוגמאות שנתנו, אז בעצם אתה שומר על חוק של הג'ונגל, של החזק במסע ומתן הזה הוא זה שינצח, כמו שאמרת במקרה של רשתות גדולות, שלא שילמו לבעלי קניונים על החנויות שלהם. אבל לעומת זאת, אדם מסכן, שבסך הכל רוצה אולי שיוותרו לו על חצי חודש, בשכר דירה הקטן שלו, את זה הוא לא מקבל.
אז בוא נדבר רגע על הגל הראשון. אנחנו שוחחנו היום בעיתון עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ארז קמיניץ, שהוא האיש עמד בראש הצוות הזה, וגם שאלנו את השאלה הזו, והוא אומר, תראה, ההנחה שהחזק ינצח היא לא תמיד נכונה. כי אם יגיעו לבית משפט, המצב המשפטי בסוגיה הזו של כוח עליון, של סיכול חוזים, הוא כל כך לא ברור. בתי המשפט כמעט לא דנו בזה בצורה רצינית ב-70 שנות המדינה, וכשהם דנו הם הגיעו לתוצאות שונות, הוא אומר, רולטה. אתה הולך לבית המשפט, אתה לא יודע מי ינצח. ובמצב הזה שני הצדדים נמצאים בסיכון כזה, שעדיף להם, גם אם יש שם מישהו יותר חזק, עדיף להם להגיע להסכמות. מה כן, אבל אתם צודקים, שמשרד המשפטים בעצם בא ואומר, אני משאיר את זה לשוק. אני משאיר את זה לשוק, תנו לכלכלה לטפל.
אגב, זה לשוק או למחוקק? כי הרי המחוקק קבע בחוק החוזים, סעיף 18 נדמה לי, שלושה תנאים מצטברים, שאם הם מתקיימים, אז אפשר להגיד שבאמת יש כוח עליון. שאחד, מי שהפר את החוזה לא ידע שיקרה משהו, מה שקרה, אירוע הקורונה, הוא לא יכול היה לצפות אפילו שיהיה מגפה כזו, מגפה הרי מבחינתנו זה משהו מהמאה ה-19. בדיוק, ושקיום החוזה הוא בלתי אפשרי, הוא פשוט בלתי אפשרי מסיבה כלשהי. למשל, אני קניתי כרטיסים להופעה של Red Hot Chili Peppers. בלתי אפשרי להביא אותם לפה בתקופה הזו, מה לעשות? אז יכול לבוא באמת, אתה יודע, המפיק ולהגיד, זה לא עילה לאכיפת החוזה או לפיצויים, זה כוח עליון, אין פה מטוסים לישראל, מה אתה רוצה ממני?
אז בדיוק על המקרים האלה אומרים במשרד המשפטים, תראה, בעולם רגיל היינו אומרים שאתה, שקנית את הכרטיס, אתה הצרכן החלש מול המפיק הגדול, שיש לו הרבה כסף, שהוא רגיל לעשות את הפעולות האלה, ואתה פה, סיכנת 200 שקל ואתה לא תרדוף אחריו.
1,400 שקלים.
אוקיי. עכשיו, תחשוב על המצב ההפוך. עכשיו באים ואומרים, אם יבוא כל אחד ממי שקנה מהמפיק הזה את ה-1,400 שקלים, מה שיקרה למפיק למחרת היום זה פשיטת רגל, ואף אחד לא יראה שקל. ולכן יש תחומים שבהם החליטו להתערב, ולאו דווקא התערבות שנראית לנו לטובת הצרכן, כמו במופעים, שבאו ואמרו, אתם יודעים מה? תנו למפיק שנה למצוא דרך לקיים את ההסכם, להציע לך מופע חלופי, ואם אחרי שנה הוא לא יצא לך מופע חלופי, שלא מתאים לך, שאתה לא יכול לסיים אותו, אז נדבר על החזר. ובטווח הזה אתה נותן למפיק אורך נשימה והוא לא קורס, הוא לא פושט רגל.
תשמע, אין לנו Red Hot Chili Peppers, אבל הגבעטרון מופיעים באזור שלך, אז תיקח כרטיס.
זה בכל זאת נראה, כל עוד, הרי למה יש חוקים? זה באמת בשביל להגן על החלשים בסיטואציה מסוימת, ואם אתה אומר השוק יקבע, אז לעולם אותו בן אדם שהשוק לטובתו יצליח להסיט את המחוג לכיוון שלו. זאת אומרת, אם כלכלת הדירות באזור פלורנטיני עדיין תקינה, אז מי שלא ישלם את השכר דירה, ובאמת עם כוח עליון, כי הוא עובד במלצרות, כי הוא עובד בתיאטרון, כי הוא עובד אצל, אתה יודע מה, בלהכין את המופע של הרד עוד צ'ילי פפרס.
אגב, אני לא בטוח איתן
הוא יזרק מהבית, נקודה.
אבל אני לא בטוח שהמושג חלשים וחזקים הוא נורא נורא ברור פה.
אוקיי, בסדר.
כי יכול להיות שיש לי מישהו דירה, לא דירה נורא יקרה, וזה הפנסיה שלו, ואין לו שום מקור הכנסה אחר, ואם אתה אומר, טוב, אני פותר את הסוחר,
בסדר,
אז זה לא היה, בדיוק בפנסיה,
זה לא היה, הרעיון הוא לא פתרון מלא, היית יכול לבוא ולהגיד, דחייה של 3 חודשים, עד 20% אפשר לתת הנחה, או מתבקשת הנחה, או להיאלץ או לדחוק הנחה, זאת אומרת, בכל זאת לבוא עם איזשהו משהו, אחרת זה נורא פשוט, כל בן אדם שמזכיר דירה, שמרגיש שיש לו סוחר חלופי, לא יסרב גם לאגורה אחת של הנחה.
אני אתן לכם דוגמה איפה זה בדיוק התעורר הקושי לקבוע מי צודק. רחוב אבן גבירול בתל אביב, אגב, מקרה דומה גם ברחוב הרצל בנתניה, זה רחוב של חנויות קטנות, שרוב החנויות האלה שייכות לאנשים פרטיים שמזכירים אותם לשימוש מסחרי, וזה גם הפנסיה שלהם. ואז אם החנות לא פועלת, המפעיל של החנות סופג הפסדים, הוא רוצה דחייה של 3 חודשים בתשלומים, אבל יש אדם שמתקיים מהתשלומים האלה, זה הפנסיה שלו. אז על מי תפיל את הנזק? במשרד המשפטים אמרו, אנחנו לא יודעים, ומה שעדיף זה שהם ידברו ביניהם וימצאו איזשהו פתרון של חלוקה צודקת. וברוב המקרים, ואחד הדברים המעניינים זה שמשרד המשפטים עושה סקרים בעזרת לשכת ראש הממשלה כדי לבדוק את הנושאים האלה, ברוב המקרים אנשים מסתדרים. אפילו נושא שכר דירה למגורים, לפי הסקרים של משרד המשפטים, רק 10%, שזה מספר לא קטן, אבל גם יחסית למצב מספר סביר, רק 10% מסוחרי הדירות אמרו שהם מתקשים לשלם. ואלה, מאמינים במשרד המשפטים, בינתיים יפתרו את הקשיים שלהם במסע ומתן עם המזכירים. אבל המנגינה שמשרד המשפטים משדר להערכתי, זה שאם בגל השני אנחנו לא נראה התאוששות, במיוחד בגלל ההבטלה, ויהיה קושי לסוחרי דירות למגורים, אז יכול להיות שאנחנו נראה התערבות של דחייה, לפחות של מספר חודשים בתשלומים.
כן, אגב, עידו, יכולים להיות בעצם שני סוגי התערבות. אחד שהמחוקק יבוא ויגיד, אני מתקן את החוק. השני, שאנחנו נראה פה מבול של תביעות משפטיות שמגיעות לבתי משפט שונים ומשונים, מקרים שונים ומשונים, ותגיע הפסיקה שבה יבוא יגיד אחד השופטים, כוח עליון. ואז תהיה לדבר הזה משמעות גורפת, או עלולה להיות לו משמעות גורפת. זה תרחיש סביר?
זה תרחיש אפשרי בעיקר בנושא של שכירות עסקית, ששם יש מקרים של עסקים שלא שילמו, ובעלי השטח מפנים אותם. זה יכול להגיע לבית המשפט העליון, אפילו הייתי אומר בטווח של שבועות עד חודשים, אבל אלה לוחות זמנים שהכלכלה לא מכירה. ולכן לדעתי, אם אנחנו נראה אפילו התחלה של הדבר הזה, משרד המשפטים יתערב.
תודה לעידו באום.
תודה לכם.
לפני שאתה מוכר,
לפני שאת קונה,
לפני שאתה מתראיין,
לפני שאת מתחילה ללמוד,
לפני שאתם בוחרים,
לפני שאתם מתייאשים,
לפני שאתם משקיעים,
כדאי שקודם תבדקו בדמרקר. רוכשים עכשיו מינוי לאתר דמרקר בשקל אחד ליום בשנה הראשונה בעזרת קוד ההנחה פוד אחד באנגלית, ונהנים מאין סוף כלים שימושיים, מדריכים וכתבות בלתי תלויות.
דמרקר.com, עובדים רק בשבילך, בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
אוקיי, איתן, אז בשבוע שעבר הודיע שר האוצר ישראל כץ על הורדת מס הרכישה לדירה שנייה מ-8% ל-5%, זה מדורג, כלומר ככל ששווי הדירה עולה אז שיעור המס גדל. הוא בעצם מבטל הוראת שעה שהייתה אמורה להסתיים בסוף השנה הזו, שמי שהכריז עליה בזמנו היה שר האוצר הקודם משה כחלון, שהייתה לו מדיניות מאוד ברורה בנוגע למשקיעים ברכישת דירות. לא רוצה לראות אתכם כאן, תפנו את השוק, לכו הביתה, לבית אחד, לא לשניים, ותיתנו לזוגות הצעירים אפשרות לרכוש דירות, ואל תעלו פה את המחירים. אז ישראל כץ לא התחבר כל כך לעניין הזה, הוא חושב שאם הוא יוריד את מס הרכישה, זה יניע את שוק הדירות, זה יאפשר למשקיעים מחול לבוא לפה וכולי, ויצא לי להסתכל בסקירה של משרד האוצר, שסוקר את ענף הנדלן למגורים בחודש מאי השנה, ובודקים שם הרבה פעמים מהי רמת ההכנסה של מי שרוכש דירה להשקעה. ומסתבר שבחודש אפריל רמת השכר, השכר הממוצע של מי שרכש דירה להשקעה, הייתה 42,500 לחודש. זה היה השכר שלו, ההכנסה שלו.
לא מפתיע, זאת אומרת.
לא מפתיע, ברור.
לצפה שאנשים כאלה שקונים דירה שנייה, שלישית, רביעית, יהיה להם, בוא נגיד, יותר משכר מינימום.
שיהיה להם שכר מכובד, כי אחרת אם אין לך הכנסה גדולה, אתה לא יכול לקנות את הדירה השנייה שלך וכו'. בחודש מאי בדקו שוב ואמרו, מי האנשים שקנו בחודש מאי דירות? ואז התברר שהשכר הממוצע שלהם הוא 71,300 לחודש. כלומר, מאיון עליון זה לא בכלל באזורים של אפילו לא העשירון, או מה שנכנס לעשירון העליון. ואז עולה השאלה, אוקיי, ברגע שהוא מוריד את מס הרכישה, יכולים לקרות כל מיני דברים. אחד, שבאמת אנשים אולי עם רמת שכר קצת יותר נמוכה יקנו, אבל שתיים, שדווקא אותם האנשים שמקבלים 71,000 שקל ומעלה, הם אלה שיקנו את הדירות שהתפנו מעתה. והשאלה, מי יפנה דירות בקרוב? וזה די ברור לנו. אנשים שאין להם את היכולת לפרוע את המשכנתא לבנק, לא יצליחו לעמוד בפיראון, יזרקו חזרה את הדירה לבנק, והבנק יצטרך למכור אותם, ואז יבואו אנשים ויגרפו אותם. והשאלה אם אנחנו לא יכולים לעמוד פה בפני איזה אירוע של העברת עושר מסיבית בין אנשים חלשים לאנשים עם הרבה מאוד יכולות שהולכים לנצל את המשבר הזה בגדול.
בוא ננסה שנייה להיזכר למה משה כחלון עשה את מה שהוא עשה ומה היו התוצאות בעיקר. זאת אומרת, הוא בא וסימן את הזוגות הצעירים כבעיה רצינית.
חסרי הדיור.
שאין להם יכולות כרגע לרכוש דירות, מכיוון שהמחירים מאוד גבוהים ושההכנסות שלהם לא מותאמות. אז הוא הלך ועשה כל מיני דברים. חלקם לא הצליחו בכלל, חלקם אולי הצליחו ולא ראינו את זה כי המחירים עלו, אבל אולי פחות ממה שהיו עולים ללא זה. אנחנו כן יודעים בוודאות שהעלאה של מס הרכישה עבור המשקיעים והמשקיעים בלבד, לא לקונה בית ראשון, אלא לקונה דירה שנייה, שלישית וכן הלאה, הביאה בצורה די מהירה לירידה מאוד משמעותית בכמות הנכסים שנרכשים על ידי משקיעים. משקיעים באמת לקחו את זה ללב, זה שינה את ה... התמהיל העסקי שלהם, והם קנו הרבה פחות נכסים, ואולי הלכו ושמו את הכסף בבורסה, או בכל מיני מיזמים אחרים כאלה ואחרים, ואין ספק שזה הוציא חלק מהם מהשוק, ואין ספק שלפחות זה מיתן את עליית המחירים, ולכן את הגישה של זוגות צעירים לדירות. עכשיו בא ישראל כץ, הופך את הדבר הזה לחלוטין, רואים כבר את המחירים אולי עולים, למרות שבאמצע המשבר קשה לדעת מה קורה, המספרים בכל זאת יותר נמוכים ממה שהיו שנה שעברה במונחים של דירות שנקנו, אבל הנה יש לך פתאום מדינות ממשלתית הפוכה ב-180 מעלות, שאומר כן למשקיעים, כן לאנשים מחול, ניתן להם הנחות, נעזור להם, כי זה יעודד את השוק. אתה יודע מה? לי זה נותן יותר תחושה של משהו אחר. זה נותן תחושה של פחד של אנשים שיש להם יותר מדירה אחת, שהמחירים ירדו בסופו של דבר. זאת אומרת, הלעיתות הזאת של ללכת ולהכניס פתאום משקיעים מכל מקום בשוק, כי מה? כי יש פה התרסקות של ירידות מחירים? לא, אפילו לא ראינו את זה. אבל רק המחשבה שאולי המחירים יתחילו לרדת, גורמת לאנשים מסקטור מסוים שבעלי נכסים מאוד קרוב לליבם, אולי להם עצמם אפילו, לחשוב איך מונעים אפילו את התסריט הזה.
אז תשמע, אני הייתי מאוד שמח לבוא ולהגיד שהצעד הזה של ישראל כץ הוא חלק מאיזו תוכנית רחבה, סדורה, שיטתית, שיש בה באמת איזה חזון. זה לא המצב. זה צעד אחד, זה סוג של שליפה, זה ניסיון ככה לבוא עם איזה הטבה כזו שתהיה רשומה על שמו. זה שום דבר שמתחבר לשום תוכנית אחרת, כי אם תשאל אותי, אני חושב שאחד הדברים החשובים, לא שמענו אותו מדבר על היצע הדיור, והיצע הדיור מאוד משפיע כמובן על המחיר, ולא רק השאלה האם שיפרת את מצבו של סגמנט מסוים של משקיעים בדירות, ופה אני חושב שעד שהוא לא בא ומכריז על תוכנית, שיש בה התייחסות גם לשאלה של כן מחיר למשתכן, לא מחיר למשתכן, כן עידוד של בנייה להשכרה, לא בנייה להשכרה, התחדשות עירונית, כל הדברים שמרכיבים, שוק הנדלן הרי שוק מאוד מאוד מורכב, הוא לא מושפע רק מאיזה נקודה מסוימת שאתה מוריד באחוזי מס הרכושה, אבל אני חושב שיש פה איזה מסר, וזה באמת המסר הבעייתי בתוכנית שלו, שהוא מסתכל רק על סגמנט מסוים ומשפר את מצבו. עכשיו אתה יודע, כתבתי על זה מאמר בסוף השבוע, והיה מי שאיר לי שכשאתה מאפשר ליותר אנשים לרכוש דירה להשקעה, אתה בעצם משפר את מצבם של אלה שיאלצו למכור את הדירה שלהם, כי אתה היית רוצה שאם אתה הסחירות, נאלץ כן. למכור דירה, אז לפחות יבוא מישהו שגם יקנה אותה ויהיה לו את היכולת הכלכלית לעשות את זה, וגם העניין של הסחירות, שככל שמשקיעים רוכשים יותר דירות, אז הם מגדילים את מלאי הדירות להשכרה, ואז זה יכול ללחוץ גם את המחיר כלפי מטה. אני עדיין מחכה שישראל כץ יבוא עם תוכנית סדורה שמתייחסת לבנייה, להשכרה, לנושא של מיסוי, לנושא של איזה סקטורים אתה מעודד ואיזה לא, ולא לטפל מיד רק בסגמנט של המאיון העליון.
אתה יודע מה, יותר מזה, בעולם הזה של היעדר תוכנית קוהרנטית עם יעדים, מוצרים, או אפילו שלא מוצרים כאלה ואחרים, מה שאתה רואה זה כל מיני מחטפים וכל מיני שליפות וכל מיני דברים כאלה, אבל כשאתה מסתכל על הרשימה, אתה רואה שכמעט כולה פוזלת לכיוון של בוא נעזור לאלה שכבר ככה יש להם די הרבה, ובגלל שאנחנו נמצאים במצב חירום, אז כרגע לא אכפת לנו משיקולים של אי שוויון ומשיקולים של פערים חברתיים. אתה רואה את זה החלטה אחר החלטה אחר החלטה. אתה שואל את המשנה לנגיד בנק ישראל, למה אתה קונה אגרות חוב של חברות הכי גדולות במשק בבעלות הטייקונים הכי גדולים במשק, ואתה שואל אותו אם אין בזה איזה בעיה חברתית, הוא אומר, זה אירוע של פעם במאה שנה, זה כרגע משני הנושא הזה של פערים, העיקר להציל את המשק. בסדר. אחר כך אתה הולך שוב לבנק ישראל ואתה שומע שהם מגלגלים רעיונות יחד עם כל מיני מכוני מחקר כאלה ואחרים, אולי להתחיל לחשוב על הורדת שכר המינימום, אולי להתחיל לחשוב על הורדת התנאים הסוציאליים שמעסיקים נותנים לעובדים, לכאורה בשביל לעודד מעסיקים לקחת יותר אנשים, אבל קודם כל זה כבר מצ'פר את המעסיקים, וכבר דופק את העובדים החלשים. עכשיו אתה שומע את העניין הזה של הפחתת מס לדירה שנייה ושלישית, צעד אחר צעד אחר צעד, אתה יודע מה, אפילו תוכנית השישה מיליארד, הביקורת המרכזית שלה הייתה איזשהו מקום שהיא לא עושה חלוקה הגיונית כן. בין מי שחלש לבין מי שבכלל זה לא משנה לו כלום.
תשמע, פגשתי ב-2008 את מי שהיה נגיד בנק ישראל, פרופסור יעקב פרנקל, ובאותה שנה באמת כל הממשלות והבנקים המרכזיים הזרימו הרבה מאוד כסף כדי להציל את הכלכלה העולמית ממיתון כבד. ושאלתי אותו על העניין הזה של תמריצים, של הזרמת כספים וכו', והוא אמר לי, תשמע, כשיש שריפה, ואתה מזרים הרבה מאוד מים כדי לקבות את השריפה, אתה לא מתחיל לחשוב על מה יקרה לשטיחים בבניין שבו אתה מקבל את השריפה. והוא ניסה לבוא ולהגיד שנכון, יגרמו, יהיו נזקים, יהיו נזקים עקיפים, יהיה פה איזה מעגל של נפגעים, יהיו תופעות לוואי, אבל כרגע לא עוסקים בהם, בוא נעסוק בהם בעתיד. אני חושב שחשוב לעסוק גם במצב השטיחים, בדיוק. במצב כזה, כי אתה לא רוצה להתעורר בעוד שנה או שנתיים או שלוש, כי המשבר הזה מסתיים, ולמצוא את עצמך עם מציאות שיש בה הרבה מאוד אנשים שנשארו מאחור ונפלו חללים באירוע הזה.
הרבה יותר מזה, סמי, תראה, אני באמת מסתכל על הטיעונים האלה, וזה מין מניפולציה מאוד ספציפית, איזו יצירת נרטיב של לכאורה שטיחים ושל הבית, ומה, 90% של הציבור הם שטיחים? והעשירים הם כל הבית, אני אפילו לא בדיוק ברור מה בדיוק אומרת המטאפורה הזאת. זה נראה לי כמו איזשהו משהו שבונים קודם כל כי הם נמצאים במקום שבו הם נמצאים, יחד עם האנשים, יחד עם המיליה שלהם וזה. ואתה יודע, כל הנושא הזה של הזרמות פיננסיות, אתה מדבר על נגידים, גם של אגרות חוב וגם של אגרות חוב ממשלתיות ושל מטבעות ושל מה שתרצו, צריך להבין איפה זה נמצא. אם אתה מסתכל בארצות הברית, וזה לא יהיה מאוד שונה בארץ, איפה נמצא כל מלאי הניירות ערך שבבורסה, אתה מגלה ש-90% ממנו נמצא בקרב העשירון העליון. זאת אומרת, כל הנושא הזה של הדיבורים האלה, בסופו של דבר, באופן חד משמעי עוזרים להם, ואחר כך מספרים איזשהו סיפור שלא ניתן לכל הכלכלה לקרוס וכן הלאה. בואו תוכיחו שבאמת כך עומדים פני הדברים, ויש מקרים ויש מדינות שמסתכלים על זה אחרת, עושים את זה אחרת, אפשר לראות את זה בצפון אירופה, ולא שמים קודם כל תמיד את בעלי ההון ואת המעסיקים לפני כל דבר אחר.
עד כאן בעניין הזה.
שלום לרן עזרן.
שלום איתן, שלום סמי.
שלום שלום.
אז אנחנו דיברנו פה לא מעט על ניירות הערך של מונופול הגז, של המאגרים, של החברות השונות, ואנחנו זוכרים שניירות ערך שהנפיק מאגר תמר, תמר פטרוליום, גם המניות וגם האגרות חוב, התרסקו, זה עוד קרה לפני הקורונה למעשה, אחר כך באה הקורונה והתרסקו ניירות הערך של קבוצת דלק ושל דלק קידוחים, על כל זה נודע על תגלית של עוד מאגר בסוף השבוע שעבר, דווקא בשטח של המצרים, כך שגז באזור לא ממש חסר, ולמרות זאת אתה מדווח הבוקר שיש ביקוש מאוד ער לאגרות חוב של מאגר לוויתן. תאר והסבר.
נכון, אז נתחיל מההתחלה. דלק קידוחים יצא כרגע למהלך מאוד משמעותי של מחזור החוב הפרויקטלי למאגר לוויתן. ומה זה אומר בעצם? עד עכשיו מימנו את הבנייה של פרויקט לוויתן באמצעות הלוואות בנקאיות, ועכשיו, אחרי שהפרויקט הגיע להבשלה, אז מנסים להחליף את החוב הבנקאי הזה בחוב שכיר, מכל מיני הלוואות מגופים מוסדיים, בעיקר בחול וגם בארץ. בעצם הם מחזרים את החוב. אז דלק קידוחים יצא מתחילת שבוע שעבר לסבב פגישות, בעיקר בזום, כי אף אחד לא יכול לטוס, סרט פגישות עם משקיעים מוסדיים בחול ובארץ, כדי למכור להם את האגח שהיא רוצה להנפיק, אגח על מאגר לוויתן.
שהמנפיק זה דלק קידוחים או שזה המאגר עצמו?
דלק קידוחים. המנפיק עצמו הוא דלק קידוחים שהקימה חברה יהודית לכך שתגייס את האגח בשוק. אחרי הפגישות שהם עשו עם המשקיעים המוסדיים, שכנראה התלהבו מהנפקה, אין דרך להגיד את זה.
אז למה התלהבו? זאת אומרת, מי שזוכר מה שקרה עם ניירות הערך של מאגר תמר, עוד לפני הקורונה ובלי האפקט שלה, התרסקו ברמות של 60-70%. למה שזה יהיה שונה הפעם?
אנחנו מדברים על גיוס ענק של 2.25 מיליארד דולר, ואנחנו יודעים שעד עכשיו פחות או יותר הגיוסים, הביקושים עוברים את ה-3 מיליארד דולר. אז יש כמה סיבות למשקיעים הזרים, לביקושים שמגיעים. הסיבה הראשונה היא שרואים שהגז זורם. דבר ראשון, אנחנו רואים שמתחילת ההספקה בלוויתן, הגז מגיע גם לירדן, והוא מגיע גם בכמות נמוכה יותר אומנם, אבל הוא מגיע גם ללקוח המצרי. אז קודם כל המשקיעים רואים שהמערכת הזאת עובדת, ובאמת יש יצוא מישראל. אומנם עדיין הוא לא בכמויות גדולות, כמויות קטנות יחסית בגלל הקורונה, אבל אנחנו רואים שהלקוח המצרי וגם בעיקר הלקוח הירדני, שהוא לקוח העוגן, חברת החשמל, ממשיכים לקנות מלוויתן גז. אז זה דבר אחד. הסיבה השנייה שכנראה תורמת להנפקה הזאת זה העסקה של שברון ונובל אנרג'י בארצות הברית. ברגע ששברון רוכשת את נובל והופכת להיות המפעילה בפועל של מאגר לוויתן, אז כנראה שזה נותן קצת תחושת ביטחון, בעיקר למשקיעים זרים.
שמה, ששברון תשיג עוד לקוחות באזור?
קודם כל, א', יש גורם מאוד חזק מבחינה פיננסית שעומד מאחורי המאגר, ב', יכול להיות שבעתיד שברון תקדם איזה פרויקט מאוד גדול ממזרח הים התיכון להקים צינור גז לאירופה ותתחיל להתחרות בשוק האירופי. ומעבר לזה, המשקיעים, אני לא יודעת כמה כל המשקיעים הזרים באמת בקיאים בכל הגיאופוליטיקה של האזור ומה רמת הסיכון שהם מייחסים למאגר לוויתן. רוב המשקיעים הם אותם משקיעים שקנו גם את האג"ח של תמר, תמר בונד, כשעשו את המחזור הפרויקטלי, ובסופו של דבר הניסיון שלהם עם האג"ח של תמר הוא היה מוצלח, עד עכשיו פרו את כל החובות, ובשנים הבאות גם הולכים לפרוע.
ואיך זה שהם לא מוטרדים מזה שיש תגליות, עוד תגלית גז מצרית מהשבוע שעבר, כשאנחנו גם יודעים שלמצרים לא חסרות עתודות גז שהן הרבה יותר גדולות מהעתודות של ישראל?
קודם כל, כולם, או לפחות בארץ, מודעים לזה שהסיכון במאגר לוויתן הוא סיכון הרבה יותר גבוה מהסיכון במאגר תמר. תמר, אנחנו יודעים, יש ביקוש יחסית לגז שנמצא בו, כי הוא הכל, או הרוב המכריע, נמכר ללקוחות בישראל.
כי אין עוד חברת חשמל, זה מאוד פשוט.
נכון, והסיפור בלוויתן הוא יותר מורכב, כי שם התלות היא גם במדינות שסיכון האשראי שלהם הוא מאוד גבוה, בטח בעקבות משבר הקורונה.
וגם סיכון גיאופוליטי, אתה אף פעם לא יודע להגיד כמה שנים יש שקט, נקרא לזה ככה. מזכיר לך שבעבר דיברו גם על גז לטורקיה ו...
נכון, אז המשקיעים הזרים שהם עיקר המשתתפים בהנפקה הזאת כנראה מוטרדים פחות מהסיכון הגיאופוליטי, ולכן הם מוכנים, כמו שהם השקיעו בעבר בתמר בונד, רוב המשקיעים הם דומים, אז הם רוצים ניסיון דומה עכשיו גם בלוויתן. אני מקווה בשבילם שהם מודעים לסיכון שמיוחס לחוזה הזה, ואנחנו יודעים את כל הבעיות שיש, גם הבעיות הגיאופוליטיות, גם דברים אחרים. אז זה כרגע מה שקורה בגזרת ההנפקה.
על איזה רמות של תשואה אנחנו מדברים? אולי רוב התשובה או חלק מרכזי ממנה נמצא בעצם העובדה שבעולם שבו כמעט בכל מקום שאתה משקיע באגרות חוב אתה מקבל ריבית אפסית, כאן בכל זאת אתה מקבל ריבית די גבוהה. מה הדירוג של הפרויקט הזה ובאיזה טווח של מחירים במונחים של תשואה לפדיון אנחנו מדברים?
כמובן, האג"ח של לוויתן הוא תומכר על ידי חברות הדירוג ובחול כאג"ח היילד, שזה אומר בעצם אג"ח זבל. בארצות הברית אנחנו יודעים שתעודות סל על אג"ח זבל נתחרות בערך בתשואה של 5%. כאן אנחנו מדברים באג"ח של לוויתן, שזה בעצם 4 סדרות, כל אחת תהיה ארוכה יותר מהשנייה עד ל-2030. אנחנו יודעים שהסדרות הקצרות יונפקו כנראה באזור ריבית של 5.5%, וארוכות יותר יהיו איפשהו כנראה באזור ה-7%. אלה כרגע הרף תשואות שצפוי בגיוס. בהתחשב בעובדה שיש רכישות מסיביות מאוד של הבנקים המרכזיים, של אג"ח קונצרניות בכל העולם, אז זה מתיישב עם הבנצ'מרקים פחות או יותר. האם זה באמת משקף את הסיכון שקיים בלוויתן? אני לא בטוח, אבל ימים יגידו כדי צריך לראות את זה.
אז לסיום, במקביל לפעילות הזאת, גם החברה למעלה למעלה של יצחק תשובה, לא היא דלק הקבוצה, על פי ההסדר שעסקנו בו בשבועות ובחודשים האחרונים, עם בעלי אגרות החוב, צריכה להשלים כבר השבוע הנפקה נוספת של עוד כ-160 מיליון שקלים. איך זה נראה כרגע, כמה ימים לפני שהדדליין הגיע?
נכון, אז דלק מחויבת להשלים עד ממש עד הימים הקרובים גיוס של 165 מיליון שקל, אחרת היא תיחשב כמי שהפרה את הסדר החוב, ואז מחזיקי האג"ח יוכלו להעמיד את החוב לפירעון מיידי וללכת לבית המשפט. אז תשובה ודלק פרסמו היום את כל הנתונים של ההנפקה, והנתון המעניין שאנחנו רואים בהנפקה הזאת זה הדיסקאונט, ההנחה העמוקה שדלק מוכנה לתת למשקיעים על מנת שרק יבואו להשתתף בהנפקה. אנחנו מדברים, אם מחשבים את הדיסקאונט בהנפקה הזאת לפי הכללים הרגילים של הבורסה, מדובר על בערך הנחה של 90%, הנחה אפקטיבית על מחיר המניה. החתמים בהנפקה תמכרו את זה קצת אחרת, אז מדובר בעצם על הנחה של 50% על מחיר השוק. כל זה מראה עד כמה בדלק מאוד מודאגים שההנפקה הזאת באמת תצליח ובאמת שיהיו שחקנים שיהיו מוכנים להשתתף בהנפקה. מאוד חוששים שהם כנראה מתרחיש שההנפקה לא תצליח, ואז הם לא יעמדו בתנאי הסדר החוב, ומכאן זה יכול להיות כדור שלג אחד גדול.
יפה, אז למתי זה מיועד?
אז יום שלישי אמורה להנהל ההנפקה, ואמורים להזרים את הביקושים, כמו ההנפקה הקודמת, וגם הפעם. אנחנו לא נוכל לדעת מי הגופים שהשתתפו בהנפקה, כי זה הכל יישאר חסוי. דלק עושה את הגיוס רק באמצעות מכרז ציבורי שלא מפרסמים את זהות המשקיעים.
תודה, אירן.
תודה, תמי, איתן לטעות.
אז עד כאן האינטרסנטים ליום ראשון, אנחנו נחזור גם מחר, יום שני, עם עוד אינטרסים ועוד אינטרסנטים. תודה לסמי פרץ.
תודה לך, איתן.
להתראות, תודה. תודה.